אז אנחנו ממשיכים קצת בנושא שהתחלנו, קראנו לו משנת הגאולה והתחייה. הנקודה הראשונה, שאולי היינו צריכים להזכיר אותה בשבוע שעבר, ואיכשהו ככה דילגנו עליה, אבל היא בעצם בסיסית בכל ההתייחסות לנושא הזה, וזה אחד החידושים הגדולים של הרב קוק. הרב קוק היה רגיל להסביר פסוק, אני שמעתי אותו מהרב צבי יהודה שהביא את זה בשמו של הרב קוק. פסוק אומר, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין בעין? הוא היה מסביר את הפסוק הזה, שמי שיראה בשוב השם ציון, כלומר, מי שיזכה לחיות ובאמת להרגיש את זה שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, זה מי שיכוון את העין שלו מול העין האלוקית. כי עין בעין יראו. מה זאת אומרת לכוון את העין שלנו מול העין האלוקית? אז הכוונה היא שאתה מסתכל על המציאות בצורה מאוד ישרה, מאוד בריאה, מאוד מציאותית, וכשאתה מסתכל על המציאות, אתה מנסה לקרוא את המהלך האלוקי בתוך המציאות. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר, תכף טיפה נוסיף על זה עוד משהו, יש הרבה קהילות בעם ישראל, ציבורים בעם ישראל, שהם דמיינו את הגאולה בצורה מסוימת, ולא משנה מה הם ראו במציאות, אם זה לא מסתדר להם עם מה שהם חשבו, אז הם אמרו שזה לא גאולה. זאת אומרת, אם דמיינת את הגאולה כאיזשהו משהו פתאומי כזה, כמו שדיברנו, ומשיח, ומשהו מהיר, וניסים, וכל מיני דברים כאלה, משהו רוחני, הזכרנו שבוע שעבר, כל מיני פרמטרים כאלה שהזכרתם אותם בעצמכם, שיש, אנחנו יודעים שיש חלקים בעם ישראל שככה חשבו, אז אם המציאות כאילו תופחת על פניך והיא מספרת משהו אחר, אז אתה אומר שזה לא, זה לא מסתדר עם מה שחשבתי, ולכן זה לא גאולה, זה לא... והרב קוק אומר שהדרך הנכונה זה להיות בענווה, אפשר אולי לקרוא לזה ככה, להיות בענווה מול המהלך האלוקי. המהלך האלוקי מדבר דרך ההיסטוריה. רואים אותו, זאת אומרת, רואים את מה שקורה. מה זה אותו? רואים את מה שקורה. המציאות קורית, אי אפשר להתווכח עליה. עם ישראל חוזר לארץ, דיברנו שבוע שעבר, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. יש כל מיני דברים שרואים, קיבוץ גלויות, מיליוני אנשים, בתחילה זה מתחיל עם עשרות אלפים, מאות אלפים, זה מגיע. זה המציאות. מה, זה לא מסתדר לך עם מה שאתה חשבת? אז תבטל את ההסתכלות שלך ותגיד, וואלה, קדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה אחרת, ואנחנו ננסה גם להבין עד כמה שאפשר, למה? למה הוא עשה את זה בצורה אולי שהיינו חושבים לעשות את זה אחרת? בואו ננסה להבין למה הוא עושה ככה. אבל קודם כל, לכוון את העין שלנו מול העין האלוקית, עין בעין יראו בשוב השם ציון, זה נראה לי משהו מאוד בסיסי, שככה קצת אולי דילגנו עליו בפעם שעברה. אם נחזור למהלך שדיברנו בו, אז יש נקודה אחת להשלמה. אמרתי לכם בסוף הפעם הקודמת, שנקרא כמה שורות על הנושא של גאולה כמעה כמעה. נכון, דיברנו על זה שאולי הדמיון היה שזה יהיה משהו מהיר, המציאות היא שזה משהו איטי, זה משהו הדרגתי, ויש לזה מקור, דיברנו על המדרש, גאולתם של ישראל כמעה כמעה. לנסות להבין למה זה ככה. למה חשוב שזה ככה. למה זה צריך להיות ככה. אז שבוע שעבר הזכרנו נקודה אחת, שגאולת מצרים בתור הגאולה הראשונה שהייתה, הייתה גאולה מהירה, בחיפזון, מאוד מאוד אלוקית, כן? עם ניסים, עם מעברים מאוד חדים, עם מצרים, בלילה אחד, כולם יוצאים. שימו לב ש... במצב של גאולה כזאת, עם ישראל הוא פסיבי. הוא כמעט לא עושה כלום. בסדר, אמרו להם, תשימו את הדם על המשקוף, בסדר. לקחו את הכבש, עשו קצת מסירות נפש, בסדר גמור. פחדו קצת מהמצרים. אי אפשר להתחיל בכלל להשוות את זה למסירות נפש של, של לעזוב את חוץ לארץ, לעלות לארץ, למות בדרך, לייבש ביצות, למות במלחמות, להיאבק בקשיים כלכליים מטורפים, ולהיות בסבלנות לתהליך שלוקח עשרות ואולי מאות שנים. מה ההבדל בין שני התהליכים האלה? ההבדל הוא, האם זה משהו שאנחנו שותפים בתהליך, או שאנחנו פשוט מקבלים משהו אלוקי והוא פועל עלינו. בגאולה הראשונה זה היה ככה. היינו פסיביים, זה פעל עלינו. בגאולה האחרונה, גאולה שלנו, זה 180 מעלות הפוך, אנחנו שותפים. העומק של השותפות הזאת היא בעצם ההבדל בין, בין משהו שהוא טבעי לבין משהו שהוא אלוקי. עכשיו, בטעות יש מחשבה שכמה שדברים הם יותר אלוקיים, הם יותר טובים. אבל האמת היא הפוכה. האמת היא שהקדוש ברוך הוא רוצה להופיע כמה שיותר דרך הטבע. כמו לדוגמה, מה יותר גדול? נס גלוי או נס נסתר? נס גלוי, קיעת ים סוף. נס נסתר, בואו ניקח משהו ככה מהדור שלנו, בסדר? מלחמת ששת הימים. יכולים להסכים על זה שזה נס נסתר? לא חייתם אז, גם אני הייתי ילד בן שבע, אבל מה שהבנתי קצת אז, ובטח מה שהבנתי קצת שגדלתי, ועוד יותר שעוד יותר גדלתי, אז היה נס, כי המציאות הייתה, אני זוכר את הפחד של ההורים, היה פחד שזהו, הולכים לסגור את הבסטה. אחרי דודה שלי באה לאמא שלי ואומרת לה, מה יהיה, זהו, אנחנו זה, הולכים, הולכים, זהו, העסק נגמר. ככה הייתה הרגשה, תחשבו מה זה בתור ילד, איזה פחד. כל הבית ממלאים אותו, כל החיים, חלונות כאלה, מזכוכית כאלה, של פעם כאלה, ממלאים אותם בסרטים שחורים כאלה, של ההפעלה, שזה, אתה מת מפחד כאילו, אתה אומר, די, עוד מעט כאילו, כולנו חופרים קברים ברחובות, חופרים קברים כדי, בגלל שהולך להיות עשרות אלפי הרוגים. זאת המציאות, וצבאות ערב גדולים וזה, ואנחנו מדינה קטנה בתחילת דרכה, ותוך שישה ימים כל הדבר הזה פשוט מתהפך בטירוף. בסדר, סתם אתן דוגמה. לדעתי זה נס נסתר ברמות מטורפות, כן? אבל לא היה פה נס, כן? אף אחד לא ראה פה, לא, השמיים לא התהפכו וכו'. אז ברור, זה לא עכשיו הנושא, אבל אולי בהמשך נגיע גם לזה מהקשרים אחרים, אבל האמת היא שזה יותר גדול מנס גלוי. כי נס גלוי, כולם רואים שזה יד השם. אבל בנס נסתר, אתה אומר שזה יד השם, למרות שלא, לכאורה לא רואים את זה בצורה בולטת, אבל בתוך שאתה מסתכל על המציאות, אתה אומר, בנה, זה לא יכול להיות משהו אחר. זה פשוט שברוך הוא פשוט פעל פה בתוך הטבע, בתוך החיים, בתוך המציאות. אם נחזור לנושא של הגאולה, זה גם ההבדל בין הגאולות. אפרופו, יציאת מצרים, קיבוץ גלויות, מלחמת השחרור, לא נדבר עכשיו על מלחמת השחרור, אפשר לדבר על כל דבר כזה, עכשיו שעה לתת שיעור רק על, על מה היה מלחמת השחרור, ומלחמת יום כיפור וכן זה, ודברים מדהימים. אלא מה? הכל קורה בטבעיות, הכל קורה דרכנו, דרך האנשים, דרך המציאות, לא באיזשהו, וזה העניין, כלומר זה החידוש, וזה הקומה, הקומה הגבוהה שנבנית בגאולה הזאת, זה דווקא זה. הקדוש, הרב קוק כותב את זה באיגרת תשנון ג', מישהו ככה רוצה להסתכל על, על הדברים בפנים, ואני רואה כמה, קורות, כמה שורות קורא לכם, אומר ככה, ממוצא דבר נבין כמה גדולה היא החששה של סכנת קציצת נטיעות, על ידי ציפיית ישועה המחרפת את עקבות משיח השם, שימו לב, המנתקת את הטבע וכל מסיבותיה מצורת הצפייה, הנתבעת בכל חומר שאלת הדין, כן, שואלים אדם כשהוא עולה לשמיים, ציפית על ישועה, אורו של משיח חודר בכל, כתיר לאילה וכתיר לטאטה, כמו זה מושגים, רק שתבינו, זה מושגים מהזוהר. כתיר לאילה זה קשור למעלה, כתיר לטאטה זה קשור למטה. אורו של משיח הוא לא רק למעלה, הוא לא משהו רק אלוקי, אלא הוא קשור למטה. זאת אומרת, הוא מופיע בתוך הטבע, בתוך המציאות. וכמהותו, ישועתו חודרת היא בכל, ואז הוא מביא פה כל מיני מושגים קבליים של עיגולים, שזה כל מיני מהלכים אלוקיים שהם פועלים דרך התה. או נקרא לכם עוד כמה שורות, הוא אומר ככה, לא חלישות כוח הוא זה ששועתם של ישראל היא כמעה כמעה, כי אם גבורת גבורות, כביריות עליונה, המקפת כל וממלאה את הכל. קיצור, מאמר שלם, עכשיו אני ככה, הדברים הם ככה בקיצור, ממליץ מאוד לראות את זה פה בפנים. אם כן, הוא אומר, זה לא חלישות כוח שזה כמעה כמעה, אלא זה גבורת גבורות. זה גבורת גבורות, כיוון שזו הופעה אלוקית שמופיעה דרך האנשים. דרך כל האנשים, לא דרך מעט אנשים, לא משה רבנו, לא 70 זקנים, לא איזשהו שבט נבחר אחד, לא יודע, בעם ישראל, איזה שבט לוי שהם צדיקים. זה משהו שעם ישראל כולו שותף, עם ישראל כולו עולה לארץ, עם ישראל כולו מתיישב, עם ישראל נלחם, עם ישראל בונה את ארצו, ועושה את הגאולה, גם הרוחנית כמובן, תוך כדי הגאולה המעשית, הגשמית הזאת, הוא פועל את הגאולה הרוחנית, דהיינו את בניין התורה, את בניין האמונה, את בניין המידות ואת כל הדברים האלה, והכל מגיע מלמטה למעלה, וזה הופעה אלוקית גדולה יותר מאשר ההופעה הניסית, האלוקית, העליונה, כמו שהייתה בגאולת מצרים. אז זה להשלמת העניין הזה של מה שהזכרנו לגבי הגאולה כמעה כמעה. אגב, הגאולה הזאת כמעה כמעה יש לה עוד, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה יתרון או ערך מאוד מאוד גדול, וזה הנסיגות שיש לפעמים בתהליך הגאולה. זאת אומרת, אם הגאולה היא משהו, אתה מדמיין אותו כאיזה משהו וואו, כאיזה משהו כזה אלוקי, אז ברגע שפתאום יש איזשהו צעד אחורה, אז מה אתה אומר? זה לא גאולה, זאת אומרת, גאולה אלוקית היא צריכה ללכת כל הזמן ככה, הקדוש ברוך הוא לא הולך אחורה, הוא הולך קדימה. ואז פתאום יש לך כל מיני כזה גירוש מגוש קטיף, יש לך כזה כל מיני בעיות, מלחמת יום כיפור, פתאום נהרגים במלחמה 2,700 חיילים, פתאום יש כל מיני קשיים, כל מיני סיבוכים כאלה. אתה חושב שהגאולה מתקדמת, הנה בונים את הארץ, מתיישבים, זה, פתאום בום, פתאום כאילו הולכים אחורה. אבל אם זה כמעה כמעה, ואם זה הרבה תלוי בנו, ואנחנו שותפים, אז אתה מבין שחלק מהקימה הקימה זה גם הדברים האלה, שזה לא באמת ירידות, זה לא באמת נסיגות בתהליך, אבל זה כמו שתמיד אומרים, כן, אתה הולך בטיול ואתה נמצא על איזשהו גבעה ואתה צריך להגיע להר ממול, אבל בדרך איך אתה הולך? אתה יורד מהגבעה הזאת ואז אתה עולה להר ממול. אם אתה תסתכל על האנשים שירדו מהגבעה ועוד לא התחילו את העלייה למעלה, זה נראה לך כאילו הם נעלמו, כאילו הם אחור, כאילו אחור, אחור, כאילו, אבל באמת הם מתקדמים, רק אתה לא רואה אותם מתקדמים, כי הם כרגע בירידה שהיא לצורך העלייה. אז על אותו משקל, כן, אומרים את זה על, כן, איך כתוב שם בשיר השירים, נו, מאחורי הכותל, נו, איך הפסוק שם? מה? 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 לא, יש משהו עם ה... מה? מציץ, לא, יש משהו על הכותל, לא? דודי? לא, לא חשוב. ברח לי עכשיו הפסוק. קיצור, זה הרעיון. אז אם כן, אז זה גם כנקודה מאוד חשובה. שברגע שזה כמעט כמעט, זאת אומרת, זה תהליכים, תהליכים ארוכים, תהליכים גם שתלויים בנו, ולכן אם יש כל מיני משברים, צריך גם לבחון את עצמנו, איפה אנחנו בתוך כל הסיפור הזה, וזה לגבי העניין הזה. השלב הבא של העניין, הוא העמדה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, כשהוא נמצא בתוך התהליך הזה. ופה אני רוצה לומר משהו, ויש לזה גם היבטים ממש מעשיים. הזכרנו, רב קוק הזכיר פה קודם, אני אגיד את זה עכשיו בצורה יותר ברורה, הגמרא מסכת שבת אומרת, יש שש שאלות ששואלים, יש כמה שאלות ששואלים אדם כשהוא עולה אחרי 120. אחת מהשאלות זה, ציפית לישוע. ציפית לישועה. כלומר, אחד המבחנים שלנו זה האם היינו אנשים שכל הזמן היו מחיכו לגאולה. עכשיו, יש שאלה מאוד מאוד גדולה, מה זה נקרא לצפות לישועה? האם לצפות לישועה זה כל יום אחרי התפילה לשיר, זה בסדר לשיר, יש אפילו בישיבה כאלה ששרים, כדאי להצטרף איתם, נחמד כזה בסוף התפילה. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, אף הפי שהתמאמה. אני בסבלנות חכה לו עד היום שהוא יגיע. זה לכאורה לצפות לישועה, זאת אומרת, אני אומר, אני מאמין שתהיה ישועה. אבל האמת האמת היא לא כזאת. יש מילה אחת מאוד מעניינת בחידושי ארן, מסכת שבת, אז הוא ארן על הריף, הוא מביא את הגמרא, זה גמרא מסכת שבת בדף למד א', על השאלות ששואלים את האדם, ציפית לישועה, ארן מוסיף מילה אחת, בימיך. ציפית לישועה בימיך. הרב קוק, שמעתי את זה מהרב צבי יהודה, וזה גם כתוב בספרים, שהיה מביא הרבה פעמים את הרן הזה, והוא נתן משל מאוד מאוד יפה. זה משל שמי שהיה כבר בשירות צבאי, מבין אותו יותר, מי שלא יבין אותו עוד מעט שהוא יגיע. אז המשל שלו זה מאדם שהוא נמצא בעמדה צבאית, הוא קורא לו צופה, והוא מדמה את זה ככה, וזה ממש, זה ממש אמיתי, כן? אני נמצא, עשיתי הרבה מילואים ברמת הגולן, על הגבול של סוריה, כמה שנים שהייתי ביחידות שהיו קשורות שם, ואתה צופה, יש לך שם משקפת גדולה כזאת, 120 מילימטר, ואתה, בכל המשמרת שלך, אתה צריך להסתכל, לראות שאין איזה תנועה חשודה שם. עכשיו, אני מסתכל על המשקפת, פתאום אני רואה, דברים שהיו, כן, פתאום אני רואה איזה מסעית, פתאום פורקת איזה קבוצת אנשים, ליד איזה בית, נראה קצת חשוד. עכשיו, מה נראה לכם, כאילו, מה אני עושה? אני, טוב, אוקיי, צופה, נכון? אני צופה, מה אני צריך להסתכל? הסתכלתי. זה נגמר פה, או שאני עושה עוד משהו? מה? אני כמובן נכנס לדריכות, רואה את הדבר הזה, ישר בקשר, מרים למפה, תקשיב, קודקוד, כאן גפרור, גפרור זה חייל, פשוט, החפש. אני רואה כך וכך, כאילו, בוא, התחיל פה להזיק את החבר'ה של המודיעין, וזה לראות מה, אולי זה פה מתחבר עם עוד כמה דברים, וקורה פה משהו. זאת אומרת, יש צופה, נקרא לזה פסיבי, מסתכל, רושם אולי, זהו. יש, אומר הרב קוק, יש צופה אקטיבי. ציפית לישועה בימיך, זאת אומרת שהאדם הוא לא רק מסתכל ומחכה שיום אחד הגאולה תגיע, אלא הוא עושה משהו כדי שהיא תבוא. וזה מאוד קשור למה שאמרנו קודם על השותפות בתהליך. כלומר, ציפייה לישועה כשותף בתהליך, היא לא משהו פסיבי, אלא היא משהו אקטיבי. כלומר, אתה כל הזמן שואל את עצמך, איך אני, מה אני יכול לעשות כדי לקדם את התהליך הזה? כי הרי כל התהליך הזה, אמרנו, זה שהוא כמעט, כל הסיפור הוא שזה קורה דרך הטבע, זה קורה דרך אנשים, זה קורה דרך פעולות של בני אדם, והם בעצם, כמובן, הכל אלוקי, והקדוש ברוך הוא בלי עשיית הדשמיה שלו, ובלי הזה, ושום דבר ברור. זה כל החיים שלנו ככה, ובטח בדבר גדול כזה, כמו גאולה, בסדר גמור. אבל, בסופו של דבר, אם אין בסוף, אם לא היו קמים אנשים ועולים לארץ בכמויות, ונלחמים פה, ומתיישבים פה, ולומדים תורה פה, ועוד 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 דברים. אז זה לא היה קורה. זה לא היה קורה וזה לא היה מתקדם. עד כדי כך שרב קוק יש לו מאמר, זה נמצא בספר מאמרי ראייה, זה הספר הזה, יש לו שני חלקים, ויש לו מאמר שנקרא קריאה גדולה לארץ ישראל. כותרת משנה, לארץ ישראל, רבותיי, לארץ ישראל. הוא קורא לאנשים בגלות 3 שנים אחרי שהוא הגיע לארץ, ותפרש סמך זין, הוא קורא להם קריאה, בואו לארץ ישראל, נקרא בכל נורה ומרעיש, הניצנים נראו בארץ, בואו לארץ ישראל, תראו את הדר ארץ חמדה. וממש הוא תאר להם פה את הנוף, ואתה הגיע הזמן תקומת היהדות בארץ ישראל. ועכשיו תראו, עכשיו תראו, מעת גלינו לארצנו, הלכה התורה עם עם ישראל בגולה. ואתה מה נשמח לומר שהיא שבה למקומה, יחד עם עם ישראל הולך ומתרבה על אדמת הקודש. ואתה הוא, מי הוא העיוור, שימו לב, מילים של הרב קוק, מי הוא העיוור שלא יראה בזה יד השם הנוהגת אותנו, אפרופו עין בעין, ומי לא יחוש חובה לעצמו להיות פועל עם אל. עכשיו הוא מצטט מחזל, עתידה בת כל להיות מפוצצת בראשי הערים ואומרת, כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. מי יוכל להיפטר מלסובב מצידו תוספת ברכה ומהירות ישוע? שימו לב, אנחנו יכולים למהר את הישוע. הישוע, הקדוש ברוך הוא, כנראה הגיע הזמן, אבל הוא הגיע הזמן על ידי, כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. ואנחנו לא עושים את זה בשביל השכר, כן, אלא האמירה פה, תעזבו את השכר, יש פה, גם השכר זה נחמד, אבל האמירה היא צריך לפעול עם אל, צריך לעזור לקדוש ברוך הוא בתהליך, זה לא יקרה לבד. עכשיו תגידו, וזה הכוונה בימיך, כלומר, אנחנו מתפעלים עכשיו, מתפעלים, אצא מר דוד עבדך מיראת הצמיח, וקרנות תראו בישועתך, כי לישועתך כבינו כל היום, ברוך אתה השם, הצמיח, קרן ישועה, אז זה לא רק שועתך קיווינו כל היום, אלא אם אנחנו מקווים כל היום לישועה, אנחנו גם שואלים את עצמנו, מה אנחנו יכולים לעשות? עכשיו תגידו, באמת מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו אנשים רגילים. מה בדיוק אנחנו יכולים לתרום לדבר הגדול הזה? אז מאוד מעניין שאתם לא היחידים, שלא אתם, אם מישהו שואל כזאת שאלה, הוא לא היחיד, זוכרים את זיידל שדיברנו עליו פעם שעברה? הסטודנט הצעיר שפגש את הרב קוק ו... מה? ושאל מלא שאלות. אז האיגרת הזאת, תף תף עין א', זה איגרת שזיידל שאל אותו הרבה שאלות. דיברנו על זה שבוע שעבר, אחת השאלות הייתה מי אמר שזה גאולה. תכף נראה, השלב הבא יהיה, הוא שאל אותו מה עם החרדים, למה הם מתנגדים לזה? שאלה נוספת שהוא שאל אותו, למה הגאולה היא על ידי חילוניים? שאלות שאולי גם אנחנו עד היום מתעניינים בהם קצת, ומעניין אותנו כאילו מה קרה פה, את כזה הוא שאל, הרב קוק עונה לו. בין היתר, וזה כבר נראה בזאת השם שבוע הבא, בין היתר, אומר לרב קוק, אבל מה אני יכול לתרום לתהליך הזה? עכשיו שתבינו למה הוא שואל אותו את זה, כי הרב קוק בעצמו, כשהוא היה בלונדון, הוא עזר מאוד מאוד באופן מעשי ופרקטי לגאולה. איך? יפה, ידוע. היה שר החוץ בלפור של בריטניה. בריטניה כבשה את ארץ ישראל כמובן מהטורקים, לסוף מלחמת העולם הראשונה. והרב קוק היה בהשתדלות גדולה מול שר החוץ בלפור, כשהוא היה בלונדון בתוקף זה שהוא נתקע שם בגלל המלחמה, והוא היה משכנעים את בלפור לעשות את ההצהרה המפורסמת. זאת אומרת, שהרב קוק הוא כביכול ממש קידם את הישועה בתכלס, כן? הוא ממש עשה פה צעד, אומר לו זיידל, טוב, אתה עושה דברים גדולים, כי אתה אדם גדול ויש לך קשרים, אבל מה אני אדם רגיל, פשוט, מה אני יכול לתרום? אתם יודעים מה עונה לו הרב קוק? אני אקרא לכם. אומר לו הרב קוק, זה נסיים, אבל זה יפה. ואתה יקירי, אם קובל אתה, מה עשית להביא את הרגע המאושר? הרבה עשית, והרבה עוד יותר מזה תעשה. ביותך, בן נאמן לעם השם, שומר את דבר השם בהליכות חייך, ברגשי לבבך ובחפץ רוחך. הלא בזה חיזקת חלק אחוז מנשמת האומה. וכל חוג ההשפעה שלך, הלא אור זוהר, אור הקודש של חיי עולם מילטה. הוא אומר לו, תקשיב, אתה רוצה לעזור? דבר ראשון, מה תעשה? תהיה בן נאמן לעם השם. מה זאת אומרת להיות בן נאמן לעם השם? תהיה אדם טוב. כתוב בתורה שצריך להיות אדם טוב. צריך ללכת במידות טובות, צריך לשמור מצוות. צריך ללמוד תורה. צריך. ועוד כהנה דברים טובים שצריך לעשות. אתה בן נאמן לעם השם, כבר עשית הרבה. למה? כי כל אחד מעם ישראל שיש לו איזה חיזוק פנימי, יש לו איזה התעלות פנימית, יש לו תפילה טובה, יש לו מעשים טובים שהוא עושה, יש לו לימוד, יש לו מצוות, הוא מקדם מאוד מאוד את עם ישראל בתור עם משמעותי, ערכי, רציני, שמתקדם בגאולה. זה ברובד הכי, הכי פשוט. עכשיו, כמובן, שימו לב, זה היה בחול. זה היה בחול עדיין. מה אנחנו נגיד? שאנחנו חיים בארץ ישראל. אז קודם כל, כל יהודי שחי בארץ ישראל, ובלי להרגיש, אנחנו כבר קצת לא מרגישים את זה, כי אנחנו פה כבר, ברוך השם, כבר איזה 7 מיליון אנשים, זה כבר לא כזה כמו פעם ש... כל אחד שהגיע, הוא היה וואו, כאילו, כאילו כבר. אבל שמו, זה לא מובן מאליו. זה בסוף לא 50 מיליון. עוד מחכה לנו כל הנגב והגליל ויהודה ושומרון וערבה ורמת הגולן. יש לנו פה עוד להכנס פה עוד מיליונים בקלות יכולים להגיע לפה. אז אנחנו שזוכים להיות יחסית מהראשונים, יחסית, כאילו, לא הכי ראשונים, אבל בטווח של היסטוריה, בת כמה המדינה? 70? ומשהו, אנחנו יחסית די כזה בתחילת הדרך. אז שאנחנו פה, גרים בארץ, משכללים את הארץ, מקימים מפעלים, מקימים התיישבויות, הולכים לצבא, משרתים בצבא, שומרים על הביטחון, עושים חסד, עמותות, לומדים תורה, מצוות, מעשים טובים, אנחנו בוודאי ובוודאי פועלים עם אל, שנאמר על זה, כל מי שפעל עם אל יבוא ואיתו זכרו, והציפיית ישועה שלנו, היא ציפייה אקטיבית, היא לא ציפייה של לשיר אחרי התפילה שזה יבוא, אלא זה לחשוב כל רגע איך אני יכול להביא את זה, איך אני יכול לקדם את התהליך, איך אני יכול לעשות אותו שהוא יותר מהיר. הרב קוק אומר, אפשר למהר את הישוע. אנחנו יודעים, כן, בעיתה הכי שנה, נכון, זה בעיתה, כאילו זה גאולה שהיא בזמנה, היא לא נס מצרים, אבל בתוך הבעיתה הזה אפשר להכיש, אפשר למהר את זה. איך אפשר למהר את זה? השתדלות שלנו לכל דבר טוב שאנחנו יכולים לעשות כדי זה, אם זה ליישב את הארץ, ואם זה לחזק את עם ישראל, ואם זה לחזק את התורה, ועוד כהנה וכהנה דברים שכל אחד מאיתנו כבר עושה ככה בלי, כאילו בלי להרגיש, הוא כבר עושה אותם, בטח ככל שנהיה יותר מודעים, ככל שנהיה יותר מבינים, שבעצם אנחנו זה הגאולה. הגאולה זה לא לחכות למישהו שיעשה. הגאולה, אנחנו עושים אותה. אנחנו יוצרים אותה, אנחנו מקדמים אותה, ואז אנחנו ממילא, הציפייה שלנו היא ציפייה לישועה בימיך, בימינו, בשותפות מלאה, בדרך הטבע, כמו שאמרנו, וככל נסיים בזה שהפסוק אומר, יהי חסדך השם עלינו כאשר יחלנו לה. זאת אומרת, החסד של השם עלינו הוא בהתאמה למה? לכמה אנחנו מבקשים ממנו. יהי חסדך השם עלינו, באותה מידה, כאשר ייחלנו לך. כאשר פה זה כף של, כף ההשוואה, כן? כף, זאת אומרת, כגודל המידה שאנחנו נייחל להשם, ככה השם יקדם עלינו את תהליך הגאולה. התהליך הזה כבר, כנראה הרבה אנשים עשו, והרבה אנשים התפללו ויחלו, לגאולה בימיהם, ולכן הקדוש ברוך הוא באמת עושה איתנו חסדים עצומים על כמו שדיברנו בכל הקיבוץ גלויות, בכל המלחמות, בכל ההתפתחות של המדינה, בכל מיני ענפים מדהימים שאנחנו מייצאים לחול, מלמדים, שמעתי השבוע איזה תוכנית, משהו, אנחנו מלמדים את האמריקאים משהו במים, משהו על התפלה, כל מיני דברים כאלו, דברים הזויים כאילו, למדינה בת 70 שנה מול כל מיני מדינות של מאות שנים, זה פשוט הזוי, זה, מי שלא רואה שזה יד השם, זה פשוט, הרב קוק אומר, זה להיות עיוור, אתה לא רואה את זה, אתה עיוור. ואז אנחנו גם בעשייה וגם בתפילה, בבקשה מהשם למהר, זה, כאשר הכנו לך, ככה בעזרת השם נתקדם. כמו שאמרנו, שבוע הבא, בעזרת השם נמשיך פה עם השאלות של זיידל את הרב קוק, ננסה להבין את המהלך של החרדים, מהלך של החילונים, בעזרת השם ובלי נדר. חיים תהיה.